רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
לצלם את החבר'ה זה קל, לעשות סלפי כולם יודעים, אבל בשביל תמונה איכותית צריך מומחים. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום חתונות,
צילומי טרש, אלבומים דיגיטליים, צילומים ב-DSLR, צילומים רחפן,
והכל תחת קורת גג אחת. לפרטים חייגו עוד היום 052-68-00808. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין. צהריים טובים, דרור, מעניינים.
אהלן אופר, מה נשמע?
מצוין, ואנחנו מארחים את
עורך... תגיד, כבר עבר שבוע? אתה בטוח שעבר שבוע?
עבר שבוע, אני בדקתי, אני בדקתי.
לא, תאמין.
אני בדקתי, עבר שבוע.
תורף.
ואנחנו מארחים את עורכת הדין קרן קפל שמואלי. מה עניינים, קרן?
מעולה, תודה, תודה.
ברוכה הבאה, אבל כמו כל שבוע, מומחה הנדלן שלנו. משה ריקו, מה עניין עם ריקו?
מומחה, בוא, אתה יודע.
בוא, אני שומע, מה קרה, ריקו?
וואי, אל תשאל, דרור, יש לי מה לספר לך. אני מיום חמישי, יש לי, מסתבר לי מתמוד שזה פריצה דיסק. אני בבית, שזה לא משהו שקל לי לעשות, להיות בבית ולא לעשות כלום. כואב, לא יושן, אבל אמרתי, אין, לקחתי איזה שתי אפידורל עכשיו וזריקה לגב, רק כדי להיות בפינה.
תוכנית, ברור.
לא מבטר.
בצדק, אני מבין אותך.
אז אם אני עושה איזה בגלל שכואב לי, לא כי אני חושב. כי שנינו יודעים, אני לא מסוגל כל כך לחשוב, אתה יודע.
ריקו, אל תרים לנו להנחתות, תרגיש טוב, ונדבר אחר כך, ניתן לך כמה עצות טובות מבעל ניסיון.
דורו, זה שאני צולה עכשיו, זה לא אומר שבעוד שבוע אני לא יודע לרוץ, אז תזהר.
בדיוק. מה שלומך ומה שלומנו? מה היה חדש השבוע?
מה היה חדש השבוע? אתם זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על הסכמי הגג. אפלה ופלה, אתמול בבוקר נוצפו לנו עוד 23,000 דירות חדשות, שלא תגידו שאנחנו לא מדברים על נושאים עכשוויים. ירושלים, ברוכים הבאים, 23,000 דירות חדשות להסכמי הגג. אז יש לנו עוד הסכם, יש לנו עוד סרט, עוד צילום יפה עם ראש הממשלה הנוכחי. אז יאללה, שפו, עוד תמונה לפנתיאון, כל הכבוד לממשלת ישראל. יש כבר מעל 200,000 נמצאות בארכיון עוד דירות.
ומצד שני גם ראיתי שקבינת הדיור הוקפה כרגע, בילסקי יושב בבית, אולי יבוא להתארח אצלנו.
אני לא מאמין, קבינת הדיור הוקפה?
היה אתמול איזושהי מדיעה שאני בפייסבוק ראיתי שאופר פטרסבורג שיתף.
לא, אני פשוט לא מבין מה הם עשו בשנים האחרונות, כאילו, בכל מקרה כפו, כאילו, מה החדש? בחירות לא בחירות, הכל אותו דבר. אז, אבל בסדר, נו, יכול להיות שהכל יתחמם עכשיו. עכשיו, מה שעוד רציתי להגיד, שמה שאנחנו אומרים באמת, המגמות שיש לנו בשלושה חודשים האחרונים, מאז היוודע הבחירות, ינואר שבר את כל השיאים, עלה ברמות המחירות באחוזים רבים, שבר שיאים של עשור כבר פתאום, איזה 9,300 עסקאות נעשו, כמובן רובם זה בשוק היד השנייה, שדרור המומחה שלנו לשוק היד השנייה בטח מחייך בלי סוף, כי עשה ים של עסקאות, אבל המגמה נמשכת. הנתון היפה שנמצא בתוך העניינים האלה, בתוך המספרים האלה, זה פתאום התושבי חוץ שנעלמו לנו בחמש שנים האחרונות, 12% מכמות הדירות, מ-9,000 ומשהו דירות שנקנו בינואר, 12% זה של משקיעים תושבי חוץ. ברוכים הבאים תושבי חוץ, האנטישמיות עושה לכם משהו, תבואו לפה, סוף סוף, בואו תרימו את מחירי הדירות עוד קצת, הרי זה מה שעשיתם לפני 10 שנים. אז קדימה הפועל.
אתה לא רואה אותנו, אבל קרן מחייך,
אגב,
יש למה להגיד על זה.
יש, אתה בטוח שהתושבי חוץ היו קונים ולא מוכרים?
בטוח.
אוקיי.
כמובן ירושלים זה הפייבורית ואחר כך תל אביב, אבל אכן, הם התחילו לחזור. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותם. אז בואו נרחיב קצת לרענן את הצרפתית פורטוגזית שלנו, וכנראה גם, אני עוד גרמנית לא ראיתי כאן, יש לי בבית, אבל לא ראיתי תושבי חוץ מגרמניה, באים שוק פוטנציאל ענק, אבל חברים, גם בחירות בפתח, יעלו המחירי הדירות, תושבי החוץ פתאום מעריכים את האנטישמיות בעולם, ומבינים שהמחירים כאן הולכים לעלות אחרי הבחירות, אז הם מריחים לפנינו, הם חדים, אז מה, כיף אמיתי. אבל לא על זה רציתי לדבר, אם יש לי עוד חצי דקה.
קיבלת.
איזה כיף. רציתי לתת כאן איזשהו ערים שלערכתי הולכים להיות ככה במרכז התמונה בשנים הבאות, 3-4-5 שנים הבאות. אני רוצה לשים איזשהו ככה את כדור הבדולח שלי, לדעתי טבריה ולוד, לוד, זה ערים שהם יהיו שחקן לא רע. רון קובי עושה שם דברים משוגעים בדרכים שלו, לא אומר שמסכים, לא אומר שלא, זה לא משנה, אבל הוא עושה שם דברים, הוא מזיז פתאום את העיר, מישהו שם מנער מזיז את הגבינה. זה עיר עם פוטנציאל ענק, יש שם עוד אדמות, המקום תיירותי, מפלס הכנרת קצת עלה בחורף הזה, את רמת הגולן כנראה לעולם לא יחזירו, יש פוטנציאל אדיר, מקום ששווה לשים עליו זרקור, יש 2-3 יזמים שבשלוש שנים האחרונות עשו שם מיזמים, אני מכיר אישית, מיזמים טובים ויפים, עיר עם פוטנציאל ענק שהמחירים שם עדיין שפויים סביב 800-900 אלף שקל. אז שווה לשים עין על העיר הזאת, דבר אחד, דבר שני, הבולדוזר של ראש עיריית לוד, פינוי בינוי שם ובטח קרן, יש לה הרבה מה לומר על זה. יש פוטנציאל אדיר, עיר שמרוחקת מהמרכז, מתל אביב, 12 דקות נסיעה ברכבת.
שהרכבת עובדת ולא שובדת?
כן, כשהיא עובדת, נכון. כשהיא עובדת. כשהיא לא עובדת, זה לוקח בסך הכל יומיים ב-12 דקות. לא, אין הרבה משמעות. עיר עם פוטנציאל באמת עצום. אני חושב שאלו שני ערים שהיו שחקן די מרכזי בשנים הקרובות. לא יודע, מעניין, נחכה ונראה מה יהיה.
רשמנו? אנחנו נבדוק אותך כל סוף שנה,
כן,
או
ריק,
כל סוף רבעון ראשון פה... בכל שנה, מה היה השינוי בהגירה לעיר, ומה היה השינוי במחירי הדירות ביחס לשאר הערים, ונבדוק אם כדור הבדולח שלך מדייק.
ריק, אנחנו נפגשים פה עוד שבועיים לפי מה שאני זוכר.
עוד שבועיים, אני בא גם על 4, אם הזריקות לא עזרו לי, אני על 4, כנראה לי לזכות מעכשיו, אני צריך להתחיל.
או שאנחנו פשוט נעשה, איך קוראים לזה?
נבוא אליך.
ניידת שידור של רדיו סול תצא אליך. משפט אחרון, ריקו.
ככה מירי רגב, משפט אחרון. חברים, אני לא יודע איך אומרים לרוץ בצרפתית, אבל מה זה תרוץ ומהר?
אני חושב שקרן דובר צרפתית, נכון?
לא.
ויט, ויט, זה מהר.
ויט, ויט?
כן.
כי אין מה להפסיד. אז חברים, צרפתים מאחוריכם, האמריקאים מאחוריכם, תטוסו, מגיע לכם דירות לפניהם, תלכו לקנות אותם, יש בשפע.
ריקו, שמחנו, תרגיש טוב, ריקו.
תרגיש טוב.
תודה. ביי ביי.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, ואנחנו מארחים את עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שמתמחה בעסקאות מקרקעין, הוא נדלן, מה עניין עם קרן?
אהלן אהלן, בסדר גמור.
אז היום, אני חייב לספר לך דרור, שהיום אני שמעתי את קרן מדברת ככה בפני קהל, בסביבות ה-20 דקות, מצגת.
בבוקר?
כן, מצגת וסיפרה קצת על העולם, אבל אנחנו... נשמח ככה לשמוע מי זאת
קרן. טוב, פה את יכולה להעריך, את יודעת, אנחנו לא מקציבים 20 דקות.
כן, עד שנכנס ערן אגו, דוקטור ערן אגו, אחרינו עם התוכנית שלו.
שמקשיב לנו עכשיו?
כנראה.
בטוח.
סביר להניח, תכף נקבל הודעה, תכף הוא ישאל שאלות.
יפה.
מי זאת קרן?
אהלן, קרן, קודם כל היא בת 42, נשואה, אשת משפחה, ואחרי כל זה... עורך הדין. לא נעים לומר, אבל די טובה, טובה מאוד אפילו.
היום אני נתת שום, שום סוג של גרף שדיברת על מומחה בנדלן.
נכון.
ספרי לנו על הגרף הזה.
אני, יש איזושהי בעיה שאני חושבת שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. יש פה הרבה מאוד עורכי דין, יותר מדי. וזה דבר שיוצר הצפה וזילות של המקצוע וקשיי פרנסה לעורכי דין, ואז בעצם מה שקורה זה שעורכי דין מחפשים לאות על כל דבר ולקחת כל תיק. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, זה כשל שוק בעיניי. מי שמשלם את המחיר זה הציבור, זה כל אזרח ואזרח במדינה הזאת שאין לו שום יכולת להבין שהוא נמצא בידיים הכי טובות. הוא בוחר עורך דין הרבה פעמים לפי, במקרה הטוב אולי, שזה לא טוב, אבל במקרה הטוב לפי יכולות השיווק של אותו עורך דין, ובמקרה עוד פחות טוב לפי זה שיש לו איזה בן דוד שבדיוק סיים משפטים והוא פשוט הולך אליו. זה כשל שוק שאפשר לפתור אותו. הלשכה בעיניי צריכה להתערב פה וליצור באמת מומחיות בין עורכי הדין, בדיוק כמו שיש אצל רופאים. בדיוק כמו שאם כואבת לנו, כואב
לריקו
הגב, נכון, הוא לא ילך לקרדיולוג, הוא ילך למומחה גב, לאורתופד. והקרדיולוג יכול להיות סופר מומחה וסופר רופא מצוין, אבל הוא כנראה לא מבין הרבה בגב.
הם לא רואים בחוץ כמה כן אני עושה עם הראש.
לא, את האמת, יש לנו צופים בפייסבוק בחק.
רואים, נכון.
אז כן רואים.
אז אני ממשיך לנענע עם הראש.
כן, אתה יודע שאני לפני חודשיים בדיוק כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, שמספיק ללכת לכל הבן דוד שבדיוק סיים את הלימודים, או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את ה... ובסוף זה גם כך נראה. ואולי יותר מוכר תספר לנו קצת דוגמאות על כל מיני פדיחו שאת נתקלת בהם בעולם שלך.
וואי, יש המון, אני יכולה לקרוא איזה ספר.
תודיע לאגו שלא יבוא.
כן, אני יכולה לדבר פה באמת 8 שעות על הדבר הזה. זה סיפור אלף לילה ולילה. בדיוק עכשיו בדרך לפה הייתה לי שיחה עם לקוח שהפנו אליי, שהוא עשה עסקה... עסקת השקעת נדלן בחול, שזה גם תחום שצריך מאוד 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 להיזהר בו. ריקו דיבר על תושבי חוץ שמשקיעים פה, יש הרבה מאוד ישראלים שמשקיעים שם. והוא עשה את העסקה הזאת בלי עורך דין. ועכשיו הוא בא אליי שאני אחלץ אותו, ולפני חודש הצלחתי להחזיר 50,000 ומשהו לאדם קשיש בן 80, שלפני 4 שנים חתם על עסקת רכישת דירה, גם כן בחול, בלי עורך דין, והלך הכסף והלכה הדירה, ולכו תחפשו מה שנקרא. לא רוצה להציל אנשים ממצוקות כאלה, רוצה לעשות עסקאות שבונות, שמביאות כיף ואושר לאנשים, ושאנשים פשוט ידעו להיעזר באמת במומחה, ולקחת אנשי מקצוע טובים לכל דבר. גם אני, אם יש לי בעיה אחרת שהיא לא בתחום הנדלן, בתחום שאני באמת מתמחה בו, אלא בתחומים אחרים, נזיקין, שלא נדע תעבורה, עניינים כאלה, אני נעזרת באנשי מקצוע.
אפשרי להקשיב לערן אגו, שמדבר בעיקר על רשלנות רפואית, זה המומחיות שלו, זה התוכנית אחרינו.
חשוב מאוד מאוד.
מי כמוני, שפוגש לקוחות, ובדרך כלל בפגישה הראשונה, גם אם לא חתמו לי על הזמנת שירותי תיווך או על בלעדיות, זה לא קורה הרבה, אבל אם פוגשים, אני מנסה להסביר להם, שאני עושה את כל התהליך, ובסופו של דבר עסקת מקרקעין מסתיימת ברישום. ואם את החלק של מי תום המסע ומתן המסחרי עד לרישום, אנחנו נותנים את זה למישהו שהוא לא מבין בזה עד הסוף, אז אין טעם. אז אין טעם לכל המהלך, והרבה פעמים אני מתחיל גם את המפגש, בואו עכשיו נבחר את עורך הדין, שההתמחות שלו זה מקרקעין, לא זה שעשה לכם את הסכם הגירושים, ולא את זה שאתם מכירים מהמשפחה, מישהו שזה יהיה כל עולמות שתשלמו לו, על זה שהוא יעבוד עבורכם, ואנחנו נהיה צוות. אני בעיקר בצד המסחרי, הוא בצד המשפטי. אם נצטרך להכניס יועץ משכנתאות, גם אם אתם קונים, גם אם אתם מוכרים, זה הזמן לדבר על זה. אם נצטרך להכניס שמי מקרקעין, מסיבות כאלה ואחרות, אני לא מדבר על זה בתוכנית היום. אז הם הצוות, ואנחנו מקימים קבוצת וואטסאפ, ואנחנו שקופים לכם, ואנחנו רואים את הכל, כי לעורך דין, עורך דין שזה המומחיות שלו, יש ערך מטורף.
נכון, ואני רואה את עורך הדין כזה שבעצם מנחה ומוביל את הלקוח בתוך העסקה הזאת, בעסקה אולי הכי חשובה שיש לאנשים במהלך החיים. ואותו עורך דין יודע להגיד לו מתי צריך וכדאי ורצוי לקחת יועץ משכנתאות, ומתי רצוי לקחת שמאי, ומתי רצוי לקחת מודד, עורך דין טוב שמתמחה יודע לאתר, מה שנקרא להרים דגל, פה יש סכנה, אנחנו, המוטו שלי בעסקת נדלן, זה אפס סיכון. זאת אומרת, אני לא מדברת על השקעות בחול וכולי, שזה כבר, כשאתה משקיע, אתה מסתכל על עסקה ואתה לוקח את הסיכון, אתה רוצה גם תשואה יותר גבוהה בהתאם. כשאתה קונה נכס למגורים, אפס סיכון, זה המוטו.
אז רגע, שנייה לפני זה. למה הגעת לעולם המשפט ולמה התפחד בנדלן?
וואו, שאלה של לקחת אותי עכשיו 15-19 שנה אחורה.
הסגרנו את הגיל שלה.
לגמרי.
32.
היא אמרה נכון, היא אמרה. כבר אמרה.
לגמרי.
יש פה מישהו היה מוכן לשלם הרבה כסף בשביל להגיע לגיל הזה, אבל
זה לא אני. אני חושבת שאתה לומד, כשאתה בוחר מה ללמוד בגיל כל כך צעיר, אתה לא עד הסוף יודע. אני אגב אגלה לכם סוד שלא הרבה יודעים עליי, אני התחלתי ללמוד מדעי התזונה. ואחרי שנה עשיתי סוויץ', ואז באמת היה לי איזשהו ויז'ן בתסריט כזה בראש, שאני עורך הדין ואני אופיע בבתי משפט וכו', וכל הסדרות של פרקליטי LA ממש קסמו לי, והלכתי ללמוד משפטים, וכדי שזה לא ישעמם וזה יהיה רק משפטים, אז גם הוספתי כלכלה, ועשיתי תואר בעצם שהוא משולב, תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת חיפה. והיה סופר מעניין, ומהמקום הזה לפרקליטי LA הפער הוא מטורף, ובכלל נכנסתי לעולם של עסקאות. לאו דווקא עסקאות נדלן, נכנסתי למשרד, תמיד אני אומרת שהיה לי יותר מזל משכל, כי כשאתה כל כך צעיר ולא מנוסה בתחום, אז הבחירות הראשונות הן לא תמיד כל כך מושכלות, והבחירה הזאת לא יודעת אם היא הייתה כך מושכלת, היא הייתה הרבה מזל. נכנסתי למשרד, משרד בוטיק נקרא לו. הוא היה יחסית קטן ומאוד אישי, אבל עשה דברים מדהימים וגדולים. הצגנו משקיעים ישראלים שהלכו ועשו השקעות נדלן בחול, בתוך מבנה תאגידי מאוד סבוך ומורכב, עם הרבה מאוד ענייני קורפורט בפנים, עניינים של דיני חברות מה שנקרא, והרבה מאוד הסכמים מסחריים. ובנייה של פורטפוליו נדלן בחול, ובאמת עולם ומלואו, היה לי ממש הכבוד לשבת ולעשות העסקאות האלה בגיל מאוד מאוד צעיר, ולראות אותם, לחוות אותם מאוד מאוד מקרוב, ולהיות שותפה לכל הבנייה של הדבר הזה, וזה עמוס, זה פשוט היה לי בית ספר מעולה, ורק כשסיימתי שם ויצאתי לעצמאות, אני זוכרת שבאתי לעורך הדין שעבדתי איתו ואמרתי לו, רק עכשיו אני מבינה כמה למדתי וכמה זה היה מדהים. אז כל העולם הזה שהוא עולם החברות, העסקאות, ששילב את הנדלן מאחורה, זה העולם שלי, ככה גדלתי, לזה צמחתי. ומשם זה היסטוריה, זאת אומרת, ב-2011 יצאתי ממש לעצמאות, הקמתי את המשרד יחד עם עורך דין אור גלאון, שותפי היום, הוא מתמחה בדיני משפחה, אני מתמחה בעיקר בנדלן, וכל הזמן בעסקאות, שני הדברים האלה, נושאים האלה, עסקאות ונדלן, זה מבחינתי מקשה אחת. עסקה היא עסקה, יש לה את הדין הספציפי של הנדלן שצריך לדעת ולהכיר אותו, אבל היא קודם כל עסקה, ויש בה היבטי מימון, והיבטים של תנאיות מסחריות, ותיאום ציפיות, ומנגנונים שצריך לדעת להכניס פנימה. וזה מה שאני עושה היום, כבר 15 שנה.
יפה. אז בוא נלך דווקא הפוך. תני לנו מקרה בעייתי שנתקל פה. באו לך זוג קונים, רצו ופתאום גילית שהנכס רשום X או Y או כאלה דברים, ומה עורך דין, וצפרי לנו מה היה נכון לעשות בהליך המקורי שעורך דין מקרקעין אמיתי, לא, לא, זה לא יפה להגיד אמיתי, מקצועי ומנוסה כן, היה עושה.
כן, אז באמת היה לי סיפור לפני שנה בערך, שבא זוג שחיפש המון המון זמן דירה בגבעתיים, מי כמוך יודע שגבעתיים זה לא, לא פשוט למצוא שם.
פשוט למצוא, רק בתקציב הבעיה.
נכון. ויופי, והוא מצא דירה, איזה יופי, סיסו ושמחה, ומביאים לי את כל המסמכים, והם יודעים שהם קונים דירה מקבלן, הם לא בטוחים שזה פרויקט תמה, אבל לא, זה נראה להם קבלן, לא ממש מבינים. והתחלתי, מה שנקרא, לפנות לצד השני, לבקש את כל המסמכים, שלחו לי את כל המסמכים במייל, אני מתחילה לבדוק ולבדוק. ובעצם, מבחינתי זה היה נורא נורא פשוט, אבל להם זה היה שוק טוטלי. אני רואה נסח טאבו. בנסח טאבו יש הרבה מאוד, מה שנקרא נסח רישום מקרקעין, יש הרבה מאוד שמות של כל מיני בעלי זכויות והערות עזרה.
הולדת, נסח טאבו, הסבר, זה התעודת זהות של הנכס.
משהו כזה, כן. לא כל הנסחים יש נסח טאבו, אבל נסח טאבו זה התעודת זהות הכי טובה. לפעמים אנחנו מסתפקים במרכאות ברישיון נהיגה, מה שנקרא, בכל מיני...
זה הבעלות של הרכב.
אישורי זכויות אחרים. כן.
כן, רק כמו שהיא אומרת, נכון, לא לכל נכס תוכל למצוא
תעודת
זהות כחולה כמו שאתה רוצה. ביומטרי.
אבל כשאנחנו קונים נכס, זה שקנינו ארבע קירות, זה נחמד, אבל את ארבע קירות האלה אפשר להעביר גם לצד של הים. אנחנו קונים גם את החלק שלנו בקרקע פיזית. והחלק שלנו בקרקע פיזית אמור להיות בבעלות, באישור זכויות, אם זה... מנהל, חברה משכנת, או נסח טאבו בדרך כלל, אלה ה...
אז אני אחדד, גם הבית הבנוי וגם המקרקעין שעליו, הקרקע שעליו זה יושב, כל הדבר הזה צריך להיות רשום. נכון. נכס שהוא קנייני מהסוג הזה צריך להיות רשום או בטאבו או במנהל מקרקעי ישראל, שהיום נקרא רשות מקרקעי ישראל כבר וכולי, יש כל מיני גורמי רישום. To make a long story short, הסיפור הזה, אני רואה נסח טאבו עם הרבה מאוד בעלים רשומים עליהם. אני שואלת, רגע, אבל ממי אתם קונים? מי שיווק לכם את הדירה הזאת? הקבלן הזה והזה, אבל הוא לא מופיע פה, אין לו שום זכות שם. כן, הוא עכשיו עושה הסכם, תמה, עם כל הבעלים, הם עוד לא חתמו, הם אמורים לחתום. דהיינו, היזם הזה חולם, וזה בסדר שהוא חולם, כי בשביל זה הוא יזם, זה התפקיד שלו לחלום. אבל אתה יודע, צריך גם עורכי דין שיש להם רגליים על הקרקע ולבדוק את זה, שגם יש בסיס לחלומות האלה. הוא חולם על לעשות, לסגור הסכם תמה, ואז לקבל הערת עזרה מכל הבעלים, הסכמת כל הבעלים, למכור דירות. אבל דעקה שהסכם הזה עוד לא נחתם, ובעצם היזם הזה מוכר מה שעדיין אין לו, וזה מסוכן.
ואנשים משלמים.
אנשים שמים כסף על חשבון ובטוחים ועושים הסכם עם תנאים מטלים שהעסקה הזאת תתקדם.
ואיפה הכסף הזה נמצא? איפה הבטוחה? הרי שאני שם כסף...
אז נניח שהבטוח שההסכם הזה יושב בינתיים בנאמנות, אבל אתה תקוע ואתה יכול להיות תקוע להרבה מאוד זמן. קודם כל אתה צריך להביא את זה לעורך דין מומחה שבאמת יאתר לך את הבעיה הזאת, כי הרבה אנשים עושים עסקה כזאת בכלל בלי עורך דין. אבל יש עורך דין לקבלן.
זה המשפט
ה... בסדר, זה נגיע לזה רק שנייה. אבל יש פה גם היבטים מיסויים.
נכון, אתה מדווח על העסקה, ואתה משלם כסף רשויות המס, ובסוף אין עסקה, ואתה מבטל אותה.
אז ואין עסקה, זה אומר לי משהו אחד, שאני קונה עכשיו נכס, שאני קונה, יש לי הערת עזרה, גם אם הנכס עכשיו מקבלן, ויש שם רק קרקע. מוסיפים, יש הערת עזרה לחברה X, ואז החברה X, העורך דין של החברה X, רושם לי אישור זכויות, כאילו של חברה משכנת, שיש לי... שהוא דואג לי וכו'. פה אין אף אחד. פה אני שמתי את הכסף על קרן הצבי, וראינו לא מזמן, אני זוכר שום תוכנית מלפני שנה, אולי קצת יותר, על איזשהו עורך דין בהרצליה, שעשה קונה כלב, עם כל הנאמנות, גם הוא לקח את הכסף של הנאמנות.
ברור, יש...
לא חסר גם את זה.
אני לא סיפרתי לכם עוד דבר, שאני התחלתי דרכי בפרקליטות מיסוי וכלכלה, במחלקת עבירות כלכליות. ושם, בין היתר, היו לנו גם מקרים של עורכי דין שסרחו. עורכי דין בנדלן, שלצערנו יש גם כאלה, אבל זה בסדר, יש אנשים שסורחים בכל תחום שהוא, לא רק עורכי דין, זה מבלי חלילה לומר משהו על המקצוע הזה, אבל יש גם כאלה. וגם זה סוגיה, כי כשאתה שם כסף בנאמנות, אז חשבון נאמנות של עורך דין צריך להיות חשבון יהודי לעסקה, ספציפי לעסקה, ואפשר לבקש אישור ניהול חשבון בנאמנות מבנק, וכשאתה עושה את הדברים בלי עורך דין שמומחה בתחום, אז לא יודעים אפילו לבקש את זה. אז מעבירים כספים לחשבון של עורך דין, חושבים שזה בסדר, אבל זה לא היה חשבון נאמנות, והלכו הכספים.
בקיצור, אותם זוג שכנראה, אני מאמין שהם לא נכנסו לעסקה
הזאת. הם לא נכנסו לעסקה, פשוט מאוד אמרתי, חכו, אם הוא יחתום על עסקה, הסכם תמה, מי שמתעסק ויודע, ואני מתעסקת ויודעת, יכול גם לקחת שנה ושנתיים עד שמחתימים את כולם. היזם נורא היה צריך כסף מזומן, אז הוא מהר למכור, אבל לא היה לו עוד מה למכור, אמרתי להם חכו, בינתיים הם מצאו דירה אחרת,
כנראה שהצלת אותם, אני תמיד אומר,
לגמרי.
החוזים האלה, והכל יכול להיות גם 100% והכל טוב, שום דבר לא קורה, ואנחנו שמים את החוזים האלה במגירה.
רגע, אבל אני פה יהיה פה הדביל לרגע, ולא אדבוקט, רק הדביל. ואני אגיד שהרבה פעמים, זוג, וגם איש עסקים, שניגש לעסקה, הוא מבין שיש שם רמת סיכון. ומשהו בא לאותו עורך דין ואומר לו, אל תהרוס לי. אני מבין את הסיכונים. אני רוצה את עזרתך בלגדר. ושנגדיר בדיוק את הסיכונים, ושנדאג לצמצם אותם או להגדיר אותם. כי לבוא, וזה אני מכיר הרבה...
עורכי דין שמטרפדים עסקה.
כאילו החשש שלהם, זה בסדר, הוא שונא סיכון. לעומת זאת, הלקוח שלו הוא אוהב סיכון. הוא אומר לו, תשמע, אני רואה פה את ההזדמנות. אני מבין מה אני יכול להרוויח מכאן. בואו נתחיל, אתה יודע, את החשש המאוד מאוד גדול שלך, בואו נתחיל לצמצם.
ברור.
ואני צריך, אני רוצה, אני בכוונה...
מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, מאוד נכון. ואחד האתגרים של עורך דין, וגם עורך דין טוב ומנוסה יודע לעשות את זה, זה א', להיות יצירתי ולתת פתרונות, כי להגיד לא, זה מסוכן תמיד אפשר. אז האיזון בין זה שאני מאוד מאוד עומדת על זה שבעסקת מקרקעין למגורים, לא להשקעה, צריך להיות אפס סיכון. לבין הנושא הזה של למצוא את הפתרונות ולעשות את העסקה ולא לסכל אותה, זה איזון מאוד מאוד דק ואפשר לעשות את זה, ואני אתן לך דוגמה מעולה.
נו, הנה, אנחנו
עושים
את זה.
כן, יש לי בלי
סוף. תראה, אנחנו אוהבים, את הצהוב, את הצהוב.
לא, זה לא צהוב, אבל תזכור את הצהוב הזה, זה הרבה יותר מוחשי לזיכרון שלנו, ולדוגמאות.
אז הנה, וזה מתחבר עם מה שריקו אמר, סיפר לנו על תושבי חוץ. אז אני מייצגת קונים של דירה, שהמוכרים שלהם תושבי חוץ. וקיבלתי תשתת חוזה, התחלתי להעיר הערות על ההסכם, וביקשתי, הבנתי שמדובר בתושבי חוץ, אז שאלתי, האם תושבי החוץ מגיעים לארץ לחתום על החוזה, או שלעורך הדין שלהם, שאלתי את עורך הדין, אם יש לך ייפוי כוח. אמר לי, אין שום בעיה, יש לי ייפוי כוח, ביקשתי לראות אותו, ראיתי את ייפוי כוח, לא מצא חן בעיניי, לא היה ייפוי כוח מתאים לעסקה. הוא לא היה ייפוי כוח, מה שנקרא, בלתי חוזר, והוא לא היה ספציפי לעסקה, לא התאים. אז הרמתי דגל, אוקיי? עכשיו, יכולתי להגיד שוברים את הכלים ולא, אני לא עושה עסקה ככה. ואגב, עורך הדין של הצד השני, של המוכרים, במילים האלה כך אמר לי, אם לא מתאים, אכל תעשי את העסקה. אני לא רוצה להיות זאת שלא עושה עסקה, אוקיי? אמרתי לו, יש לי לקוחות, זה לא המנדט שלי להחליט שלא עושים פה עסקה. אבל העליתי את המתווכים, אגב, והעליתי את הלקוחות, כולנו לקונסולים אחד, לשיחה אחת, והסברתי מה המצב, ואמרתי, תשמעו, יש כמה וכמה פתרונות. בואו תעזרו לי, מול עורך הדין, להגיע לפתרונות. אחד, אולי הם באמת מגיעים לארץ. שתיים, אולי אפשר לחתום על החוזה, לשים את החוזה רגע ואת הכסף בנאמנות, לשלוח להם את טיפוי כוח, שיחתמו בקונסוליה במקום מושבם, ונתקדם.
אני יכול להגיד לך שאת הפתרון השני שהצג, ביום חמישי האחרון, אני הייתי במסעדת התחנה בקריית שמונה, חגגנו לאבי יום הולדת 80.
בריאות.
כן, קשרה אליי המוכרת שגרה בניו יורק, ואמרה לי, דרור, אני יוצאת עכשיו קונסוליה בניו יורק, החתמתי את הכל, אני מפה הולכת לשלוח את זה בדואר פדקס, מהיר.
פדקס, כן, מעולה.
כן.
אז ככה עושים, ובמקרה...
וזה ברור שפה אנחנו יודעים שאין גם אישור נוטריוני כזה או אחר, יש איזשהו חשש, ומתי חתמו ולא חתמו, ויזים כן על הדירה ולא על הדירה.
נכון. היפוי כוח צריך להתאים, להיות באמת בול ולהיבחן על ידי מומחה. ואני לא אהבתי את מה שראיתי, והרמתי דגל, אבל מצאתי גם פתרונות. 3 דקות אחרי שסיימנו את השיחה, מתקשר אליי עורך הדין, אומר לי, תשמעי, שבוע הבא האישה מגיעה לארץ, שבוע אחרי זה הגבר בא לארץ, וככה נעשה את העסקה, והכל טוב.
שלא יטוסו רק בבוינג 787.
אוי ובוי.
שתהיו לי בריאים. איזה שיר סאודי. טוב, אני 3 דקות של שיר. Down the street with the pool way down.
Then another one done, another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get to do, another one bites the dust.
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, כאן ברדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין. ואנחנו מארחים את עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שהיא מתמחה בעסקות מקרקעין ונדלן. קרן, ככה, חומר שבמקדים נגדיר את זה ככה. לתוכנית, דיברנו על עסקאות קדם חתונה, כל מיני נושאים כאלה, שהם היום בעייתיים.
הסכם המון כאילו?
גם הסכם המון. לצורך העניין, אנשים היום נכנסים לניסויים שלהם, אם זה הניסויים הראשונים או השניים שלהם, אחרי, בגיל יחסית מאוחר, חלקם נכנסים עם נכס, חלקם נכנסים, יש צד אחד שמביא הרבה כסף, למשפחה צד שני שאין לו. ומה לעשות, כל אחד יש את ההורים הפולנים, אבל הוא לא הביא כסף.
רגע, שרון, תרדי מהשידור, בבקשה, את לא צריכה להגשיב.
אתם בגיל שלכם אחרי 25 שנות נישואים, זה כבר, הכל של הילדים.
זה נכון.
מה?
זה נכון. זה לפעמים בעיה, אני לא אדבר על הסכמי ממון, אני אדבר על מה שאפשר לעשות באמת מהצד של ההורים. אז הגדרת נכון, יש עסקת נדלן, וצד אחד מביא הרבה מאוד כסף היום, דירה של זוג צעיר קונה זה בקלות גם 3 מיליון שקל, וצד אחד מביא...
אתה לא איפה רוצה לגור, אבל...
כן, בסדר, אבל יש גם כאלה, וצד אחד פתאום מביא באמת הרבה מאוד כסף, וצד השני, מה לעשות, פחות יש, אבל ההורים מצד אחד רוצים לתת, מצד שני, תמיד יש את החשש, אתה יודע, אתה לא באמת יודעים, אני חושבת שהיום אני כאימא, אני יכולה להבין את זה, אתה מסתכל על זוג, ומה קורה, והשיעור הגירושים מאוד מאוד עולה, ואחרי שנה, שנתיים, אפילו בלי ילדים, זוגות מתגרשים ומחלקים את הדירה חצי חצי, ופתאום כל הכסף שחסכת והבאת לילדים, לאותו ילד או ילדה לפני נישואים, כדי שיתחיל את החיים שלו ככה בהתחלה טובה, פתאום חצי מזה נעלם. ויש, יש מוצר כזה שאפשר לתת פתרון בדמות הסכם הלוואה. אז אנחנו בעצם עושים הסכם בין ההורים של צד אחד, אותו הורי, אותם הורים שכיסם וליבם רחב ונתנו הרבה מאוד כסף לזוג לצורך רכישת הדירה. אז בין ההורים לבין הזוג אנחנו עושים הסכם.
הסכם הלוואה?
הסכם הלוואה.
לא ממון?
לא מתנה, שים לב.
הסכם ממון זה הסכם שהזוג יכול לעשות בינו לבין עצמו ולהגדיר.
זה הסכם גם מפחיד, הסכם ממון. היה לי שיחה עם אבא שאומר, אני נותן הרבה כסף לבת שלי, אני מת על החתן. הוא אמר לי, אני אוהב את החתן, אבל אין להם יכולות, אין להם שום דבר. ואתה יודע, היום, אני לא יודע מה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים.
בדיוק זה.
ואני לא רוצה...
אבל הוא דיבר על, על לתת כסף, לא, ואנחנו מדברים על לתת דירה.
לא.
אנחנו מדברים על, על הורים שנותנים לזוג כסף, מיליון, מיליון וחצי שקל, כדי שהם יוסיפו ביחד עוד, נגיד, 750 אלף שקל, ויקנו דירה. והצד השני נותן עוד קצת, ויקנו דירה.
הבנות שלך מתחתנות, הבת הגדולה שלך מתחתנת. ואתה...
את ההסכם כבר יודעת לעשות לבד.
היא כן. אבל אתה לצורך העניין, נותן לה 500,000 שקל.
נותן לה בית, עזוב. לא.
דווקא אם דבר... נותן לה עכשיו 500,000 שקל. ובן הזוג שלה, שהוא בחור מקסים, מגיע ממשפחה של 10 אחים, ואין שם כסף.
הפוך, הפוך. אני בכוונה שלחתי אותה שזה יהיה בדיוק הפוך.
לא, בסדר. גם אני ניסיתי את זה פעם אחת, זה לא הצליח לי. אבל... ואז אתה בא ואומר, רגע, אבל מה יקרה אם בעוד שנה, שנתיים הם יתגרשו? אני נתתי כאן 500,000 שקל. מימנתי אותו. מימנתי לו 250,000 שקל, בשביל מה? ואז באה קרן ואומרת, ואז אתה אומר, רגע, אני אגיד את המילה הזאת, הסכם המון, זה מפחיד.
נכון.
הוא יברח, הבת שלי תיעלב.
אבל תבחינו, הסכם המון זה הסכם שהזוג עושה בינם לבין עצמם, אוקיי? בין בני הזוג. ואומר, אני, הסכם המון מקובל, נגיד, לעשות, שאחד מביא יותר והשני מביא פחות, ואולי זה כבר שלב פרק ב' בחיים, ויש ילדים בתמונה, ורוצים להסדיר. אני מדברת פה על, זה יכול להיות מוצר משלים להסכם המון, אבל זה גם יכול להיות סטנד אלון. הסכם הלוואה בין הזוג לבין ההורים של צד אחד, שנתן הרבה כסף, להגדיר את זה כהלוואה. ואז אנחנו באים ואומרים, לדוגמה, שההלוואה הזאת בתנאים מסוימים, אנחנו מוכלים עליה, נכון? עברו איקס שנים, עברו 10 שנים, והזוג מקיים יחסים זוגיים, עדיין ביחד, ילדים וכולי. ההנחה היא שאחרי איקס שנים, כבר באמת שני הזוג עובדים ומרוויחים, והכספים מתערבבים ועושים את הכל יחד. וכבר לא מפרידים מה שלי ומה שלך, מה אני הבאתי ומה אתה הבאת. אבל אם חלילה חלילה למקרה שאחרי שנה, שנתיים, הזוג החליט להתגרש, אז לפחות יש עילה להורים לבוא ולדרוש את הכסף. כדי להבטיח את הדבר הזה, אנחנו גם מגדילים לעשות ורושמים הערת הזרה על הנכס לטובת ההורים. זאת אומרת שהזוג גם לא יוכל לבוא ולמכור את הדירה ולחלק את הכסף כאוות נפשו, או איזשהו כונס נכסים שיעשה את זה עבורם במסגרת הליך גירושים, מבלי שתהיה הסכמה של אותם הורים. אנחנו עושים הערת הזרה על הימנעות מעשיית עסקה.
פה אנחנו אומרים, במקרה שאחד הצדדים משך אותנו, נגיד, להסכם גירושים, ודרש שהמחירה תהיה של הנכס המשותף יהיה תחת בית משפט.
זה לא משנה, זה בכל מקרה, הוא בא ואומר, זה הנכס 50-50, זה לא זה משנה מביא מה.
נכון.
אני, היה לי, את מזכירה לי, הייתה לי לקוחה, שבהסכם המון שלה, היה רשום שכעבור 5 שנים ניסוי, מגיע לה, הבעל הגיע עם הדירה, היא מגיעה לה, אני שליש מהדירה, וכעבור 8 שנים, מגיעה לה 50% מהדירה, בניקוי ה-50,000 שקל שהאימא, $50,000 לפי שער 4, שהאימא שלא נתנה. את יודעת מתי הם התגרשו?
מתי?
יום אחרי.
8.5 שנים. בדיוק כשהגיעה לה, היא חיכתה עוד קצת, ואז כן. אבל זה היה ממש ככה, עכשיו שאת אומרת את זה, פתאום כן, זה שם.
אני יכול להגיד לך, אבל...
זה ממש כמו איזה תוכנית עסקית שמתכננים ו...
החיים שלנו זה עסק, ברגע שאנחנו שמים כסף, זה תוכנית עסקית.
אבל אכן, את נגעת, לצערי, יוצא לי לפגוש הרבה זוגות שנמצאים בתהליך גירושים, או כבר אחרי גירושים, גם בחודשיים האחרונים, אני מתחיל לראות כמה דירות טיפלנו, שהיה מעורב שם עורך דין, בדיני אישות,
שלא הבין נדלן.
לא רק שלא הבין נדלן, אני חושש שהוא שם את האינטרסים שלו לפני האינטרסים של הזוג, והיה חשוב לו שהוא כבא כוח של אחד הצדדים והעורך דין של הצד השני, ימכרו את הדירה כקונסי הנכסים בפירוק התיק.
כן.
שזה ברור שהדירה תימחר, וזה היה ברור לכולם, גם לאורחי הדין וגם לזוג, במחיר נמוך יותר, אם הם היו עוצרים רק רגע, יודעים להגיע לאיזשהו תהליך מסודר, שבו הם ממנים או יועץ נדלן שמוסכם על שניהם, שיעשה תהליך נכון לדירה, ישווק את זה כמו שצריך, לא תחת בית משפט, שאז כולם מבינים שאנחנו מתחילים ישר ב-20% מתחת ל...
אני חייבת לומר לך שהיום זה לא כל כך ככה, יש הרבה... אנחנו משמשים הרבה כקונסי נכסים, זה לא חייב להיות, אנחנו עושים את זה נכון ומשדרים את זה נכון לשוק, הרי מתי זה המחיר מאוד מאוד נמוך? כשאתה משדר שזה מה שנקרא, יש לחץ, זה מכירת חיסול, וחייבים למכור, ועורך הדין גם כושל בתפקידו, ולא אכפת לו באמת אם זה ימחר בעוד 20%, כי כל מה שמעניין אותו זה למכור כאן ועכשיו. אבל כשעושים את זה נכון, ועושים את זה בהגינות, ואין באמת לחץ אמיתי, ועושים הליך של, אתה יודע, פותחים את זה לשוק, מקבלים הצעות, ועושים מכרז, ועושים אפילו הליך התמחרות ומעלים קצת ההצעה למעלה, אחר כך מביאים את זה לבית משפט לאישור, זה לא אמור להיות מתחת לשוק, זה אמורה להיות עסקה לכל דבר, אני גם אפילו תמיד מסבירה לקונים בשלב הזה, שבעצם יש לנו פה, יש לך יתרון גדול, אתה קונה מכונס נכסים, אתה לא אמור לשלם פחות כסף, אתה קונה מכונס נכסים, אתה יודע שזה באחריות, הדירה עוברת אליך נקייה, על פי צו מחר, על פי חוק של מה שנקרא צו של בית משפט, על פי חוק המחר.
בואי נשאל שאלה כזאת. אם אני הולך לקנות, אני כקונן, רוצה לקנות דירה בתהליך של התמחרות מול עורך דין, האם יש לי, לעורך דין שלי יש סייג ושיח איתך על מה כתוב בהסכם? או שאני חותם על ההסכם לפני זה?
אני בשום אופן לא מרשה לחתום על הסכם לפני זה. מה שעושים זה שולחים את יוטת ההסכם לפני, זאת אומרת, מראים על מה אתה אמור לחתום, ומבקשים לקבל הצעות, ואם סגרנו הצעה, חותמים על משהו שהוא כמו בעצם הצעה לרכישה, כמו שמקובל בעסקאות קבלן, שאתה חותם על מסמך אחד, שזה אתה מגיש הצעה פורמלית לרכישה.
האם לעורך דין של הקונה יש יכולת לשנות את ההסכם?
כן.
שהוא לא טוב?
כן, אחרי שזכית, ואני מתנהלת, אנחנו מנהלים מסע ומתן מול קונה ספציפי בהחלט, אפשר לדבר על ה...
אפשר לדבר.
אפשר.
זה לא תהליך...
לא, לא, זה אמיתי.
אצל מי נמצא? האם שני עורכי הדין מדברים כשווים על שווים, או עורך דין של המוכר, שהוא זה שהוציא את הקונס, חזק יותר בתהליך?
תראה, אני יכולה לדבר...
תספרי כאורך הדין, כן. כמה קונים שלך ליווית אותם לקנות דירה מקונס.
קודם כל ליוויתי, ונתקלתי במקרים מאוד מאוד מצערים ולא נעימים, כמו שאתה מתאר, שהעורך דין מתנהג כמו איזה בריון ש... מה שנקרא take it or leave it, ולכן אני תמיד אומרת, לקונה, אתה לא חותם על שום דבר לפני שראית את ההסכם מראש. כשאני מייצגת את המוכרים, מה שנקרא שנה, שאני משמשת ככונס נכסים, אז אני מגלה את ההסכם מראש. ההסכם הוא הגון, ההסכם הוא מקובל, ההסכם נתון למסע ומתן בגבולות הסביר, מה שנקרא.
אני אייצג פה את המתווכים, ואגיד שזו טעות לחשוב ככה, כי פעולות השיווק שאת עושה, הן עשירית ממה שהיה עושה מתווך שייצג את הדירה. והוא ידע להביא לכן הרבה יותר קונים, מאשר פרסום הודעה ביד שתיים.
אבל אני אתקן אותך, כשאני עובדת ככונס נכסים, אני מכניסה מתווך לסיפור.
את לא מכניסה מתווך שישווק את הדירה בבלעדיות. אז הוא משווק אותה מתחת לשוק.
למה אתה אומר לי את זה?
לא, אבל אתה לא מכיר אותה. אולי היא כן עושה את זה.
אנחנו מתקשרים, הכל באישור בית משפט, אבל אנחנו מתקשרים עם מתווך. אני מאוד מבינה את הערכים, את הערך המוסף שיש לעשות עסקה. אני עכשיו סגרתי לעצמי, נתתי את המשרד שרכשתי יחד עם השותף שלי לתיווך, ונתתי אותו בבלעדיות. אני מאוד מבינה את הערך הזה.
לא, אני מדבר על זוג שמתגרש, שנמצא בתהליך של כינוס, ויש מתווך אחד ששני עורכי הדין מינו אותו לייצג את הדירה בבלעדיות.
אז גם פה, ככל שזה תלוי בי, ככל שאני יכולה, אני מבינה את הערך של שיווק הדירה בתיווך בבלעדיות, על ידי מתווך בבלעדיות, ואין שום מניע לעשות את זה. מתקשרים עם מתווך, הרי העמלת תיווך תהיה כך או כך. אז אנחנו מתקשרים בהסכם בלעדיות, ואז המתווך, אני מכירה את כל הפעולות שהמתווכים עושים, הם עושים עבודה בהחלט טובה ומשמעותית. כן, המקצועיים בדיוק, כמו, בדיוק כמו עורכי הדין, גם פה יש מקצועיים יותר, מקצועיים פחות. ואין מניעה, אין מניעה, זה שזה בכינוס נכסים, זה לא אומר שלעובדים מתווך.
אני...
ומתווך בבלעדיות.
אני מכיר, אוקיי, התוספת האחרונה, אני לא נתקלתי בה, חייב להגיד.
אז הנה, בשביל זה הבאנו אותה לכאן לרדיו.
מעולה, מעולה.
בשביל זה היא פה ברדיו.
כשבפעם הבאה, כינוס נכסים.
אבל אני חייב להגיד לך שמה שאת אמרת...
באזור ההתמחות שלי.
רמת גן.
נכון? גבעתיים.
אבל דרך אגב, מה שאת אמרת, זה מאוד מאוד מזכיר לי את כל האלה שרוכשים מקבלן, ועושים בקשת רכישה, ואומרים להם, בואו, שימו צ'ק, ואז תראו את החוזה.
נכון. ואני תמיד אומרת לאלה, לפני שאתם חותמים על אותה בקשת רכישה, שזה נראה לאנשים נורא נורא תמים, ואין בזה כלום, זה עמוד אחד קראתי, אין שם כלום, וזה הכל בסדר. אני אומרת, לפני שאתם עושים את זה, תתייעצו עם עורך דין, וגם את המסמך הזה אני אפילו אומרת ללקוחות שלי איך לתקן. כי כמה דברים צריך לשים לב שם. אחד, זה באמת שאם לא עושים עסקה בסוף, אם לא חותמים, אז הכסף חוזר, בלי ניקוי.
בדיוק, זה הדבר.
אומר לך, אבל האיש מחירות במשרד המחירות, אני לא מפעיל עורך דין אם אני לא יודע שאתה רציני. והרצינות מבחינתי היא שאכן שמת פה 5,000 שקל צ'ק.
לא, אין בעיה לשים 5,000, סתכל.
אני לא אומרת ללקוחות שלי, אל תשימו, תשימו. רק תוודאו שאם אתם לא חותמים על עסקה, ועכשיו היה לי סיפור כזה, לא חותמים על עסקה.
אז בשביל מה 5,000 שקל?
דמי רצינות.
הוא שומר לך את הדירה ושומר לך את המחיר של הדירה.
ואם חזרתי בי?
אין בעיה, יש לך את ה-21 יום, 14 יום לחזור. וזה בדרך אגב, במרבית החברות הרציניות, אין בעיה. מקסימום לוקחים לך 300 שקלים על דמי תפעול שהם הפקידו את הצ'ק וזה. זה בסדר, יש דרך אגב חברות שגם לא, אני אגיד לך, נבו שאני עובד איתם, גינדי שאני עובד איתם, הם לא מפקידים אפילו את הצ'ק.
נכון, נכון מאוד.
אבל סוג של טקס רצינות. ואני אספר לך שהיה לי לקוח, שלמרות שהזהרתי אותו והסברתי לו, הוא שם את 10,000 שקל, ואז שעורך דין, שירחנו אותו דרך אגב, עורך דין סיון, שהיה, ראה את ההסכם, התעקש, והיה שם בעיות בהסכם, הקבלן לא הסכים להחזיר את הכסף.
וואו.
ואני תמיד אומר לאנשים, לא, תארו לכם שרשום בחוזה, אומרים, מה, וזה חוזה סטנדרטי, לא יודע, אבל אם יש סעיף שרשום שם, של הילד הראשון שלך, צריכה לקרוא אוצלי גוצלי. זה היה כזה סיפור, לא?
נכון.
מה תעשי עכשיו?
לגמרי.
זה דברים שאנחנו...
אין ספק, אומר את זה אני, לכל מי ששומע, כשאתם צריכים, יש פה הסכם משפטי, קחו עורך דין, אל תסמכו על הצד השני. אגב, הרבה פעמים של עורכי דין, תגידו, אם קונה ומוכר בא אליכם ואומר לכם, תעשי לנו הסכם, זה בסדר?
מה?
קונה ומוכר,
שני
הצדדים.
שני הצדדים באים אלייך ואומרים, תעשי לנו הסכם.
אז היה לי מקרה שכן, שאמרתי כן ועשיתי, ואני אסביר, והיה לי מקרה שלא, ואמרתי, זה מאוד לא בריא לעשות פה ייצוג משותף. כשהסיפור הוא פשוט, ופשוט, אתה יודע, כל אחד תגדיר פשוט, אבל בעיניי פשוט זה, יש דירה, ואין פה בעיות של חריגות, והדירה רשומה, והכל תקין, והרבה מאוד דברים שעוברים חלק בעסקה, ותכף אני אגיד על זה עוד משפט תכף. אז אין בעיה לעשות ייצוג משותף, והאינטרסים בסך הכל הם זהים. אני מסבירה מראש, יש אחריות שאנחנו שמים על קונה, ויש אחריות ששמים על מוכר. כעורך הדין אתה מתפעל את שני הדברים האלה, שני הצדדים, ויש יופי של עסקאות כאלה. לא תמיד זה נכון. היה לי סיפור עם דירה סופר מורכבת, דירה שידענו מראש שיש איתה בעיות, דירה שעוד לא הייתה רשומה, המוכרה צריך להשלים את הליך הרישום, עם כספים שממתינים לו שם בנאמנות. באמת עסקה, שהעסקה המקורית הייתה מורכבת, אז גם ההמשך שלה הפך להיות מורכב. ואמרתי לקונה, לא, אני לא אצג פה את המוכר, אני אצג רק אותך, אני צריכה שיהיה לי פה עורך דין של הצד השני, שילך ויפעיל ויעשה את כל המלחמות בעסקת הרכישה, כי זה כבר לא המלחמות, זאת אומרת, אם הוא לא יצליח, אני לא רוצה את זה על הראש שלך, מה שנקרא. אין פה זיהות אינטרסים בין הצדדים.
האם לדעתך מזכיר נכס וסוחר נכס צריכים להוריד את הסכם מהאינטרנט, או שזה נכון להם?
לא, אני... עושים את זה המון. באופן יחסי, אתה יודע, אם אני מגדירה מוצר של רכישת דירה, דיברנו על זה היום, אופר, רכישת דירה, שזו עסקה גדולה, אני מגדירה אותה כמוצר פרימיום, מוצר שאתה חייב לשלם עליו כסף, לקחת עורך דין מקצועי ולטפל בזה כמו שצריך, אז בוא נאמר שעסקת שכירות היא עסקה בסיסית. היא לא עסקת חינם, אבל היא עסקת בסיסית. אפשר להוריד את זה מהאינטרנט ולעשות. אני ממש ממש לא ממליצה. אנשים לא יודעים איזה מוקשים יש. ההסכמים, אני מכירה אותם, ההסכמים
הסטנדרטיים. עזבי את ההסכמים, הסוחרים. את לא מכירה את הסוחר, הוא בא אחרי מודעה שהוא הגיע אלייך.
כן, אבל השאלה הייתה אם אנחנו יכולים להסתפק בהסכם אינטרנטי. ובהסכמים האלה אין הכל.
למה?
כי יש דברים שחסרים בהם, אין הרבה, לא תמיד הבטוחות נמצאות כמו שצריך, לא תמיד יש התייחסות לנושאי ביטוח, לא תמיד, זאת אומרת, כל הגדרת היחסי סוחר מזכיר, לא מפורטים כמו שצריך בתוך הסכם אינטרנטי, זה המון המון עניין של ניסיון, וזה גם המון תלוי, תלוי בסוג הסוחר, בסוג המזכיר ובסוג הנכס. יש דברים שאני אכניס בהסכם אחד ולא אכניס בהסכם אחר.
זה כדרור, גם מניסיון, אתה יודע, אני היום מנסה להתעסק עם איזשהו מיזם שאני עושה, וככל שאתה עושה יותר פגישות, אתה מגלה עוד ועוד ועוד דברים מכל בן אדם. וללא ספק, ניסיון של בן אדם, שהוא בא אליך, לא מהאינטרנט, נשאל לו ניסיון עם פתאום עם נושא ביטוח, כמו שהיא אומרת, עם נושא של פינוי, עם נושא של איחור בתשלומים, של החזרות צ'קים, כאלה דברים, שלא תמיד זה, אתה יודע, לי, אתה לא חושב על זה באותו רגע. אותו סוח, שמה, כמו שהיום אני מכיר מישהו שמזכיר נכסים, והיום מכל הכוח שלו, תביא לי תלושי המשכורת שלך, אני רוצה לראות שאתה עובד בעבודה נורמלית. אני מכיר משהו קיצוני שאומר, תביא לי דוח BDI שלך.
נכון.
אני רוצה לראות שאין לי כאן עבריין, שאין לי כאן מישהו סדרתי, עם בעיות.
נכון.
אבל אני רוצה שנייה, קרן, לקפוץ למשהו אחר. אתה היום סיפרת שם סיפור היום במצגת שהצגנו, ונכחו כמעט 30 אנשים. אני רוצה שיזינו משהו עם הנכס של 10 מיליון. שזה
אוקיי.
דווקא אירוע מעניין.
נכון, אירוע מאוד מיוחד.
אז ספרי לנו קצת עליו, מה היה נכון לעשות, כי אוטוטו אנחנו עושים את הזמן שלנו.
אז הנה עוד סיפור באמת מעניין. לכאורה הכל תקין. בא אליי לקוח, שגר בבית בסביון, בית יקר מאוד, גר שם משנת 2009, והוא רוצה למכור אותו, והוא אומר לי, תשמעי, המתווך ביקש נסח טאבו, תביאי לו. אממה, הבית לא רשום בטאבו, זה נסח טאבו, אז אמרתי, אוקיי, אז נוציא אישור זכויות מהמינהל. אני לא הכרתי את הנכס קודם, אוקיי? לא הכרתי את האיש באותם שנים שהוא קנה את הנכס. והלכתי להוציא אישור זכויות מהמינהל, ואומר לי המינהל, אני כבר לא מטפל בנכס, מי שמטפל בזה זה חברה משכנת. אני חושבת אפריקה ישראל, או אחת החברות הקבלניות.
זה בית חדש בסביון?
זה בכלל לא בית חדש, זה בית מ-2009, אבל הוא עדיין לא...
הבית ב-2009, ברחבה שאפריקה ישראל עשו בסביון.
נכון, בדיוק. ואני מציעה, אוקיי, אין בעיה, אני פונה לאפריקה ישראל, מוצא אישור זכויות מאפריקה ישראל. והפלא ופלא, באישור הזכויות של אפריקה ישראל, יש שם רשום עיכול על הבית משנת 88 לטובת צד ג'. מי, מה, מו, מי רושם ה...
ומי הבעלים של הנכס לפי אישור הזכויות של אפריקה ישראל?
הלקוח שלי, זה בסדר. אלא שהוא מחזיק בנכס שיש עליו עיכול משנת 88. כשהוא קנה את הנכס בשנת 2009...
עדיין כבר היה עיכול.
כבר היה עיכול, אבל עורך הדין לא... לא ראה את זה, נכון.
אבל איך אפריקה ישראל אפשרו...
כי אני אסביר לך מה קרה.
לכאורה, לכאורה כמובן.
כן. לא, מה שקרה זה שהיה שם הנכס בתקופה מסוימת נוהל על ידי המנהל, ובמקביל על ידי אפריקה ישראל. וכשהוציאו אישור זכויות מהמנהל, לא הלכו ובדקו גם מה קורה באפריקה ישראל. ובמנהל זה לא היה כתוב.
בחברה משכנת בו.
נכון, נכון. במנהל זה לא היה כתוב, בחברה משכנת זה היה כתוב. זה לא משנה, זה, אין פה מילה רעה על אף אחד, לא על אפריקה ישראל ולא על המינהל, כן? בשורה תחתונה הסיפור הזה נסגר על ידי עתירה לבית משפט. למה? כי פנינו לאותו צד ג' ש...
יוריד את העיכול, יסיר את העיכול.
שיסיר את העיכול, והוא, מה שנקרא, קפץ כמוצא שלל רב, ואמר, לא, רגע, אולי בעצם באמת חייבים לי כספים, לא סתם רשום לטובתי עיכול משנת 88. אז אנשים כאנשים הם תאווה בעצם לפעמים, ולא הייתה ברירה, פנינו לבית משפט, קיבלנו צו לסרת העיכול, והכל טוב.
א', תאכלי לי בהצלחה, כי מפה אני הולך באמת לפגישה עם בעלים של נכס דומה. לא ב-10 מיליון, אבל בחצי מזה לפחות.
אוקיי, יפה מאוד.
ואחת הפעולות הראשונות שאני אומר להם, עזבו אותי, אתם רוצים שאני אצג אתכם, הכל טוב יפה. מי העורך דין שלכם?
מעולה.
בואו נוציא נסח טאבו. אני מפה הולך אליו, ועזבו עכשיו שיווק וצילומים מיוקרתיים ורחפנים, ובואו רגע נראה שהנכס שלכם מכיר.
נכון, אנשים שוכחים להתעסק במהות, עסקת מקרקעין, עסקה הכי חשובה שיש, גם אם בדרך כלל או הרבה פעמים הכל הולך חלק, או אנשים חושבים שהכל הולך חלק, הנה הסיפור האחרון מעיד שדברים לפעמים לא הולכים חלק, אתם לא יודעים את זה אפילו.
אתה יודע, יש לנו עוד דקה.
חצי דקה, כן.
דוגמה אחרת, נכס מאוד פשוט, מחיר ממוצע ברמת גן, רק היורשים לא גרים בנכס כבר 5 שנים. ואני יודע שהדייר משלם את הארנונה ישירות לעיריית רמת גן.
אוקיי.
זאת אומרת שאם אני ארצה ללכת אני להוציא עבורם פטור מהיטל השבחה, תלוי במצב רוח של העירייה, יכול להיות שאני אתקל לזה. אני אומר, רגע. בואו, אתם צריכים להבין, יכול להיות שיהיה לכם פה היטל השבחה, שאנחנו נכון. לא מתכננים אותו, כי הדירה שלכם לא...
יאללה, אבל... דיברנו בכלל על מיסים,
נכון,
כמה יש לי עוד
נכון.
לדבר.
וואו, צריך יש לה, להזמין אותי שוב, אופה. מיסוי, כן.
תבואי עוד שבועיים, יהיה פה ריקו.
נפריע לריקו.
בקיצור...
נעשה לו פינות.
רק בשביל שנבין. עורך דין, הרבה פעמים אנחנו מעבירים לעורך דין סיכום תנאים מסחריים, מסמך מאוד מסודר, עם כל הפרמטרים הרלוונטיים, אבל זה, אני אומר, תעשו את זה, תכניסו, תשלבו את העורך דין המקצוען לעולם הנדלן, בעולם הנדלן, כמה שיותר מהר. ואם אתם קונים, תכניסו גם את אופר כיועץ מימון.
כן, ואל תמכרו לבד, תמכרו ביחד עם דרור, זה ידוע.
אתם לא חייבים איתי.
קרן, עבר לנו הזמן מאוד 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 מהר.
באמת, יש לי עוד המון מה להגיד.
יש לך המון, אני יודע. מי שרוצה ליצור קשר, להשיג אותך, איך הוא עושה את זה?
עושה את זה באתר אינטרנט שלנו, גלון קפל שמואלי, בדף הפייסבוק שלנו, גלון קפל שמואלי. פשוט מאוד.
נכון, נהדר. אחרינו, דוקטור ערן אגו, קרן, כדאי שתאזיני לתוכנית הזאת בדרך הבית, אני חייב להגיד לך.
אני אעשה את זה.
כי היום דוקטור ערן אגו בתוכנית רפואה ומשפט, שהיום הוא מדבר על פציעות כתוצאה מתאונות ספורט.
וואו.
בתור אחת ששלוש פעמים בשבוע זורקת גלגלים של מסעיות באוויר.
אל תגזים. ג'אנגלין
עם גלגלים של מסעיות, אולי כדאי כן להגזים.
קרוספיט זה לא גלגלים של מסעיות.
בסדר. הומור. אנחנו נהיה פה שבוע הבא. תודה רבה לשוקי אברהם, הטכנאי שלנו. תודה לחדרו. שבוע הבא אנחנו מארחים את מעצב הפנים שחר וייס, שהוא עוסק בעיצוב ותכנון מסעדות, בתי קפה ומועדונים בארץ ובעולם. שם עולמי. כן, כן, יהיה מעניין. שכם טוב, פעמיים כי טוב.
תודה. מכוון את התנועה